טוב לאורן אפל.
בוקר טוב גליה.
חברת פלוס.
באנגלית פלוס, בעברית פלוס.
אוקיי, אז תספר לנו מה החברה שלך עושה.
אז קודם כל בוקר טוב. החברה שלי, הייעוד שלה לעזור לאנשים ולארגונים להיות יותר מאושרים, באלף כמובן.
כן.
מתוך אמונה וידיעה שהדבר הזה מייצר יותר יצרנות, יותר פרודוקטיביות, יותר שמחה, יש לו הרבה מאוד עדוות.
אושר ארגוני.
לגמרי.
אוקיי, תגיד, איך מגיעים לחשוב על להכניס לארגונים אושר?
תראי, כמו כל דבר זה תמיד מתחיל בסיפור אישי ובמסע. אני חושב שבעקבות החיפוש שלי אחר האושר ואחר המשמעות, הבנתי משהו על איך אפשר לייצר יותר רווחה אישית, ובתור המקצוע שלי כיועץ ארגוני שפוגש לא אחת אי נחת במפגש בין אדם לבין ארגון, גיליתי תוך כדי הדיבור שלי שלא משנה לאיזה נושא הזמינו אותי, התחלתי לדבר על הנושאים האלו, והבנתי שגם יש צורך אמיתי וגם שיש לי כמה תובנות שליקטתי במהלך חיי שיכולות לעזור לדבר הזה לקרות.
אוקיי. מה זה אושר בשבילך?
מה זה אושר בשבילי? שאלה גם מאוד מורכבת, okay. אבל גם מאוד, מאוד פשוטה. ואני חושב שיש הרבה מילים והרבה דרכים לתאר אושר, ואולי קצת כמו אהבה, כל הפילוסופים והמשוררים ניסו להגדיר אותה, אבל קודם כל שאנחנו חווים את זה, אנחנו יודעים. אני חושב שאושר היא איזושהי חוויה שכולנו מכירים אותה, ואם הייתי צריך לצמצם את זה למילה אחת, אני חושב שזו בחירה. בחירה. ואפילו סוג של עבודה כיפית, לפעמים גם יש בה מאמץ, אבל היא כיפית, בחירה באיך אני מפרש את המציאות, באיך אני מתנהל עם הגוף שלי, באיך אני מתנהל עם רגשותיי, אבל היא קודם כל הבחירה באפשרות לבחור. ואני חושב שרובנו ביום יום פועלים על אוטומט ולא מספיק ערים לכמה בחירה יש לנו בכל רגע נתון, ואיך הבחירה הזאת יכולה לייצר עושר בחיינו.
נכון, אתה יודע, גם אני מתעסקת הרבה במילה הזאת, היא בחירה, בהרבה תהליכי שינוי שאני עושה עם אנשים, והמילה הזאת בחירה היא ממש מעצבנת. היא מעוררת אנטגוניזם, אנחנו נמצאים בעידן כזה, יש לי מערכת יחסים מורכבת, גם עם המילה אושר, אמרתי לך את זה לפני שחלנו לדבר, וגם עם המילה הזאת היא בחירה, אז תן לי משהו קצת יותר על אושר, מבחירה, כי אנשים אומרים, אוקיי, אבל יש לי את הבעיה הזאת, ואת הבעיה הזאת, ואת הצרה הזאת, ופה אני לא יכול, נכון, זה הלך רוח, זה תודעה שהיא הרבה פעמים קורבנית, וכולנו נוטים לפעמים להיות שם במקום הזה, ומילה הזאת, בחירה, היא קשה לאנשים.
אני חושב שהיא קשה, כי אנחנו עושים מבחירה משהו נורא גדול, ואני חושב שאושר בשבילי, וגם המחקר פה, הוא דווקא הבחירות הקטנות. אושר זה לא החתונה של הבן או הטיול ההימלאיה. הוא היכולת לעמוד בפקק היום בבוקר, להבין שאני מאחר בעשר דקות, ולהגיד, רגע, הכל בסדר, בוא נשים את זה שיר במוזיקה, ניקח כמה נשימות. ואני חושב שאיכות חיינו הרבה יותר שהיא מושפעת מהאירועים הגדולים, היא מושפעת מהדינמיקה היומיומית, עם המיני בחירות. אני חושב שאושר היא מיני בחירה ועוד מיני בחירה ועוד מיני בחירה, הרבה יותר מכמה ילדים להביא ועם מי מתחתנים, ואיזה עבודה ומצב הבריאות שלי. אז אני כן נשאר עם המילה בחירה, אבל אני עושה אותה למיקרו בחירות.
זה, אתה אומר להיות, אם אני אתרגם את זה במילים שלי, בתוך מפת העולם שלי, זה להיות אם אני רוצה באמת להרגיש ולחוות אושר, כמו שאתה אומר שכל אחד בחוויה שלו זה כמו המילה אהבה, זה לבחור בלראות את האירועים בדרך שהיא יותר טובה, מקדמת.
זה לא רק לראות, זה להבין שאושר הוא שריר. ויותר משהו מצב קיומי או תוצאה, הוא איזשהו עשייה יומיומית. והעשייה היא באמת באמת קטנה. היא גם בבחירה במה לראות, בבחירה באיך להתנהל עם אנשים אחרים, באיך להתנהל עם הגוף שלי, באיך להתנהל עם הרגשות שלי. ולכולנו יש עטיית שליליות מובנית. ואם אנחנו לא נדע לעשות את הבחירות האלה, האוטומט שלנו, ממגוון סיבות, לא תמיד משרת אותנו.
כן. תגיד, כשהגעת עם זה לארגונים, איך קיבלו אותך?
אז קודם כל, עם מגוון תגובות, המילה אושר, בטח לפני 5 או 10 שנים שהתחלנו לדבר על זה, הייתה נתפסה אצל חלק מהאנשים כמשהו רוחני, ניו אייג'י, ממש לא קשור לשורה התחתונה, ואולי אפשר לעשות את זה באיזה יום כיף לעובדים, אם המנהלת הדרכה או פיתוח ארגוני ממש 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 פתוחה. היום, ופה המחקר מאחורינו, ואחד מהיתרונות מהפסיכולוגיה החיובית, זה שהיא צמחה באקדמיה, והמחקר המדעי כבר שם, מראה שעובד מאושר, הוא עובד יצרני, הוא עובד טוב בכל קנה מידה, אז המחקר עוזר פה, וגם היום העולם משתנה, דור Y נכנס לארגונים ומחפש כבר דברים אחרים, והיום ארגונים עסקיים מבינים שההשקעה, שהאסטרטגית להשקיע באושרם של העובדים, היא החלטה אסטרטגית, כלכלית, נכונה, מעבר, אני חושב שנכון לדבר על אושר של עובדים לא רק בגלל שורה תחתונה,
נכון.
אבל שיש לה גם ערך, גם ערכי, אבל גם בתוצאות העסקיות.
כן.
ועדיין זה מורכב, אבל אנחנו כבר בעידן שהחיפוש והדיבור אחר אושר הוא כבר פה.
אז זהו, כשאתה אומר, הם מבינים שהם צריכים לדאוג לרווחה של האושר של העובדים שלהם, אז איך מתרגמים את זה? איך, מה מבחינת מנהל, מנכ״ל של ארגון שאומר, אוקיי, אני הולך איתך?
אז קודם כל, זה ההבנה שבתור מנהל, למנהל, אם ניקח מושגים כמו engagement, שזה מושג שיש לו קשר לאושר, למנהל הישיר יש השפעה מאוד מאוד גדולה על האושר של העובדים שלו. וכשאנחנו מדברים עם ארגונים, אנחנו מחלקים את זה בגדול לשני צירים. אושר ברמת הארגונים מדבר על יחסים, על איך אני מטפח יחסים, ויחסים זה מדבר גם על תמיכה חברתית, ועל נחיתות צוותית, ועל הנאה בעבודה. והציר השני מדבר על תוצאות. תוצאות זה לא רק השורה התחתונה, תוצאות מדבר כיצד אני כמנהל או כארגון מטפח תחושת משמעות ונותן לעובדים יותר השפעה ויותר אוטונומיה ומחבר אותם למטרות. והציר הזה של דיבור על מטרות ויחסים שהוא מחליף ברמה האישית את משמעות והנאה, שמדברים על עושר ברמת הפרט, אנחנו מדברים על שני צירים חשובים שזה משמעות, ומשמעות זה תמיד שאני משרת משהו שהוא מעבר אליי,
כן.
תכלית יותר גדולה, והנאה, ליהנות מהדרך, המשמעות צריכה לקבל משקל יותר גדול מהנאה, ושאנחנו עוברים לארגון, שני הצירים האלה מתחלפים בתוצאות, שגם שם נכנס משמעות והשפעה ואוטונומיה, ויחסים. בשורה, אם הייתי אומר את זה בשורה, זה לעשות עבודה משמעותית עם אנשים שכיף לי. זה עושר ברמת הארגון.
אוקיי.
יש לזה יישומים, גם יישומים מנטליים, איך אנחנו מסתכלים על המציאות ובוחרים לראות הצלחות ולחגוג אותם, לעבוד עם החזקות שלי ושל העובדים שלי, להוקיר תודה על מה שיש בארגון ולראות את הכן, על כלים פיזיים, איך אני גם דואג להיות בתנועה, אבל גם לעצור ולמלא את עצמי מחדש, איך אני מזמן יותר רגשות חיוביים בעזרת נדיבות והכרת תודה והערכה, וברמת החברתי, איך אני מייצר דינמיקה בין אישית שתומכת בהנאה של העובד בארגון.
העובדים עצמם, איך הם מקבלים את זה?
אז גם פה זה מגוון, שמזמינים אותם לסדנה על עושר, יש כל מיני כאלה שלפעמים באים מה אתם רוצים ממני, ואולי עכשיו ייתנו לי איזה עטפה. אבל אני חושב שמה שאנחנו באים לאנשים זה להציע. אנחנו באים להציע איזה משהו שאנחנו מאוד מאוד מאמינים בו, שהמחקר גם תומך בנו, ואני חושב שזה מאוד מאוד עוזר פה, שיש מחקרים מאוד מאוד מתוקפים, ואין לי בעיה לשלוח, לצרף פה כמה מהמחקרים שמראים את הדבר הזה. ולאט לאט שמתחילות להיווצר החוויות בחדר, של מתי הרגשתי מאושר בעבודה ולמה, ושאנשים חוקרים את העוצמות שלהם, חוקרים את ההצלחות שלהם, וקורה שם משהו בחדר שפשוט מדביק, יש משהו בחיוביות ובחשיבה הזאת שאנשים כמהים אליה. לפעמים היא התכסתה באיזשהו ציניות וחוסר אמונה, אבל שבאים במשהו מאוד אותנטי ועם מסר אמיתי, אנשים, לפחות רובם, זה מהדהד להם עם משהו בפנים.
תגיד, רגע, אני רוצה לחזור רגע לעניין הזה של אושר, okay? כי זאת מילה באמת מאוד מאוד גדולה, שאני אמרתי לך ככה לפני, שאצלי זה מתחבר למשמעות ובאמת לביטוי, ואני מחברת את זה למימוש של ערכים, מבחינתי מימוש של ערכים זה תחושת משמעות, ותחושת משמעות הזאת נותנת אושר. ואנחנו נמצאים היום בחברה שהיא מאוד מאוד מוחצנת, והיא מדברת את הרבה פעמים איזשהו אושר מדומה, ואפילו מלחיץ אנשים, אנשים שמחורים לחפש את האושר הזה, בסופו של דבר מקבלים את ההפוך. זה תחושה שאתה יכול לתרגם את זה אחרת, או לתת לזה איזשהו היבט נוסף?
אני חושב שזה, לעתים אנחנו מבלבלים בין אושר ובין הנאה.
אוקיי. Okay.
והנאה שהיא הנאה חושית או איזשהו גריה, משהו הדוניסטי. והאושר או הנאה שאין מאחורי התכלית ומשמעות אמיתית, חיבור לערכים בשפתך, משמעות, היא לא מחזיקה לאורך זמן. זה כמו שנאכל שוקולד לצורך העניין, אז הקובייה הראשונה היא מאוד מאוד טעימה, והשנייה גם, והשלישית קצת פחות, והרביעית, אבל אם אין שם משהו אמיתי, זה לא יכול להחזיק לאורך זמן. אני חושב שהעידן המודרני, קצת מרדד את המילה אושר לאיזשהו משהו שהוא רק
כן,
ברמת
כן.
הפן והנאה וקריאה נורא חזקה.
כן.
וככל שמעמיקים מבינים שיש אושר הרבה יותר חזק, הוא הרבה יותר סאטל, הוא הרבה יותר עדין, והוא לא צריך את כל האוהה וזיקוקים, הוא יכול להיות ברגע בישיבה, בהסתכלות על הטבע ובהכרת תודה על מה שיש.
כן, ואז שם בעצם נכנסים הכלים שלך שאתה נותן, איך אתה מתרגם מחקרים אקדמיים לתרגול יומיומי?
אנחנו מציידים את המנהלים שלנו ממש בסט של כלים. זה יכול להיות באמת לקודם כל לחקור הצלחות. כלי אחד שאנחנו עובדים עם מנהלים, שרובנו כבני אדם, או בטח כארגונים, עסוקים ומתעכבים על שמשהו משתבש. המנהלים, 80% מהאינטראקציות שמנהלים סביב עובדים, הוא סביב בקרה, תיקון נזקים, תלונות, שיחות משוב, בעיקר מתעסקות בשלילי. ויש ערך אמיתי, לא רק איזשהו מבוא, למשוב במרכאות אמיתי שמדבר על השלילי. מרחב הצמיחה הגדול ביותר שלנו הוא מהחוזקות ומחקר הצלחות. נדרשת הרבה יותר מאמת לקחת מישהו מרמת לא יודע לבינוני. כלומר, אם אני חוקר חולשות, אני יכול להגיע למסוגלות. אם אני חוקר או עובד עם העוצמות שלי, אני יכול להגיע להצטיינות. והזמנה היא לראות גם את הכן, באמת לתת לו מקום ולהרחיב אותו וללמוד ממנו. ומנהלים שלוקחים את זה, או ארגונים שלוקחים את זה ומתעכבים על הדבר הזה, מגלים שם עולם שלם של אפשרויות שהם לא חקרו אותו. ואני רוצה גם לציין, זה לא בא להחליף. אנחנו באים להוסיף את הכן ללא שהוא הרבה פעמים מובנה ואוטומט,
כן.
כדי ליצור איזון יותר נכון.
כן.
זה דוגמה אחת, ויש עוד, אם את רוצה, אפשר לפרט עוד
לא,
כלים.
לא, אז אם אני אומרת, הבנתי ברמת הארגון, אבל אני אומרת ברמה, אנשים ששומעים אותנו ברמה האישית, פרטית שלהם, אוקיי? שהם רוצים יותר באמת להפוך את המילה הגדולה הזאת למשהו מזוקק ועדין, כמו שאתה אומר. אז איזה, למשל, כלים פרקטיים יש לך לתת לאנשים ששומעים אותנו?
אז אני שוב אחלק את זה למפתחות שאנחנו עובדים איתם. במפתח הראשון שאנחנו מדברים איתם על המפתח המנטלי. ואני חוזר על הדבר הזה כי הוא סופר סופר קריטי, על היכולת שלנו לבחור באפשרות לבחור. ובכל רגע נתון, לא משנה מה הסיטואציה, מה האירוע, אנחנו יכולים לבחור פרשנות. אני יכול לספר איזשהו
כן,
סיפור.
בטח.
לפני כבר כמעט חודשיים היינו כל המשפחה בטיול בבודפשט שבהונגריה, ובודפשט עוד לא חלק מגוש האירו, והם עובדים עם מטבע אחר שנקרא פורינט. ואני נדרשתי ללכת להחליף 200 יורו בכיכר המרכזית את הפורנטים, את האירועים לפורנטים. ועמדתי בתור, ובעודים מחכה בתור, מגיע איזה בחור אליי, איש די מבוגר, נראה לי שנות ה-70 לחייו, עם מבט טוב בעיניים, ואומר לי, בוא תחליף אצלי. עכשיו, לא יודע מה היה באותו רגע, משהו מבט עיניו, משהו בעצלנות, משהו ברצון לקבל שתי סנט ליורו יותר, התפתיתי. והחלפתי את הכסף אצלו. אני יודע כבר שכולם פה מצקצקים ואומרים, וואי, הרי זה השיעור הראשון למטייל בחול, לא להחליף כסף אצל חלפה. והחלפתי, נפרדנו לשלום. אתם כבר יודעים לאן זה ממשיך. הלכנו, הצלחנו לטייל, אחרי זה ישבנו במסעדה. מגישים את החשבון, אני בא לשלם, מגיש את הכסף, המלצרית אומרת, no good money. באותו רגע, מפח נפש, גם נהייתי הבדיחה של המשפחה, וגם אמרתי, יו, איזה מפגר הייתי, ואיך התפתיתי לדבר הזה, ורציתי לרדוף אחריו ולמצוא אותו, וכמו מכונת כביסה מלוכלכת, התחלתי לחבס את הראש הזה, כן. את הסיפור הזה בראש שלי, וכל משהו שרציתי לקנות, אמרתי, בטח, עכשיו, אם היה לכם 200 יורו, הייתי יכול. והדבר הזה פשוט ליווה אותי איזה כמה שעות, עד שממש ברגע נתון אמרתי, רגע, 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 מיסטר אושר, בוא נראה אותך עכשיו. ואמרתי, די, הוא לקח לי 200 יורו, אני לא אתן לדבר הזה להרוס את כל הטיול, שכל המשפחה ביחד, זה את האחותי והילדים וההורים שלי וכל העם, וכל המשפחה. והבחירה הזאת, באותו רגע להגיד, האירוע הזה, אני משאיר אותו מאחור, אני אפילו אגיד תודה על זה שאני בשלב בחיי ש-200 יורו מבאס אותי להפסיד, אבל זה לא עושה שינוי מהותי בחיי, ולא לתת לאותו אירוע, מעבר לעלות שהוא כבר היה, לסחוב איתו 4 ימים. ואני חושב שהיכולות ברגעים הקטנים האלה, לא לסחוב אירועים רגשיים, זה בדיוק מה שמעלה את איכות חיינו, בין אם זה בארגון ובין אם בחיים הפרטיים. זה דוגמה אחת מהמפתח המנטלי.
כן.
המפתח השני, שאני רואה אותו שדווקא בארגונים, אולי בכלל בעולם המערבי, אנחנו מתרגלים אותו הכי פחות, הוא מפתח הפיזי. כיצד אני יכול להשתמש בגוף שלי, בשביל להשפיע על רמת האושר שלי. ופה יש לנו שני רגליים לדבר הזה. הרגל הראשונה היא להיות בתנועה. כלומר, המחקר היום מראה את הערך של פעילות גופנית, לא רק לגוף. פעילות גופנית היא אירוע שיש לו השפעות על התודעה ועל הרגשות שלנו. אני ממליץ פה לספר שנקרא הניצוץ, ספארק, של ג'ון ריטי, שמתאר את ההשפעה של ספורט על ילדים, על בני נוער, בכלל לא קשור לגוף, אלא השפעה על התודעה ועל על הרגשות שלהם. ואני חושב שאנחנו לא מספיק זזים.
זזים.
בעולם המערבי, בטח ובטח בארגונים, ופה יש גם יישומים בארגונים, לעשות walking meetings, לשנות את עמדות הישיבה, לעשות הפסקות, הפסקת סיגריה בלי סיגריה. והדבר השני, שגם הוא היום נכנס מאוד מאוד חזק לארגונים, מדבר על היכולת to recharge, לעצור ולהתאם מחדש. היכולת לנהל את המעברים, מנהלים ועובדים עוברים במרחב למרחב, ולא עוצרים לרגע לקחת נשימה.
עכשיו אני נושמת.
אז גם אני. להתקייל, ואפילו להגיע לתרגול יותר עמוק של מיינדפולנס, וכל מיני דברים שהיום נכנסים כבר בקורסי פיקוד בפום, מדברים על הערך של מיינדפולנס. איך היום המשאב הכי חשוב של המנהלים היא התודעה, וככל שאני יודע איך לעשות חדר כושר לתודעה, ולתת לה זמנים של ניקוי ההדשה, הדבר הזה יש לו ערך גם על התפקוד שלי וגם על עושר. המפתח השלישי, אני מדבר על רגשות, נדיבות והערכה, והיכולת לפרגן אחד לשני וכמנהלים לעובדים. גם היום ב-2019, מחקרים מראים שהדבר שעובדים רוצים הכי הרבה מהמנהלים שלהם, זה מילה טובה, על עבודה שנעשתה כראוי. וזה תמיד שם. כלומר, מנהלים לא תמיד יכולים להשפיע על השכר ועל התנאים ועל ההטבות, הם תמיד, 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 גם הורים דרך אגב, גם בני זוג, יכולים להגיד מילה טובה ברגע שמחפשים אותה. כמובן, היא צריכה להיות אותנטית.
ברור.
אבל ברגע שזה קורה, הדבר הזה מייצר שמה עלייה ביחס החיוביות. ויש לנו יכולת לעשות פעולות כמו נתינה לאחר, random acts of kindness, פעולות קטנות של טוב לב. הדברים הקטנים האלה משפיעים על העושר שלנו. והמפתח האחרון זה המפתח החברתי, איך אנחנו יכולים לייצר יותר אינטראקציות. יש לנו לכולנו צורך להיות באינטראקציה עם אנשים אחרים. במקומות עבודה מזמנים לנו את הדבר הזה.
כן.
ואיך אנחנו מצליחים גם לפעמים לאכול ביחד עם אנשים, ולהתייעץ עם הקולגות שלנו, ולקבל מהם תמיכה, ולצחוק איתם.
אתה מדבר ומסביר לי את המפתחות, ואני אומרת, וואי, זה כל ילד צריך את זה. איך הבת שלך בתוך שפת העושר גדלה לתוך זה?
אז קודם כל הבת שלי, נועם היקרה, מבחינתי היא מושא התרגול המרכזי שלי, ויש משהו בכלל בילדים שזה... כל פעולה רואים אותה ממש ממש מהר, וכמובן שאני אובייקטיבי ויגיד שהיא ילדה מקסימה. אני חושב שיש בה משהו שגם נולד חיובי, לא קשור אליי, יש גם מרכיב גנטי, 50% לפי סוניה לובימינסקי. סוניה לובימינסקי, חוקרת שפילחה במחקרי תאומים, כמה אחוז מהאושר שלנו הוא גנטי, אז התוצאות המחקר שלה מראות ש50% מסך האושר שלנו הוא מולד, הוא גנטי, יש לנו 10% שמושפע מתנאים חיצוניים מהסביבה, כמו אם אני, באיזה מדינה אני חי, מה המצב הכלכלי שלי, כמה אני בריא, שזה נתון שאותי הפתיע, כמה הוא קטן. אני כן אשים פה כוכבית ואגיד שבמצבי חיים קיצוניים, מי שהוא נפגע טראומה, או נפגע של הטרדה מינית, או חי עכשיו בסוריה, שם כנראה המספרים עולים. ו-40%, שזה לדעתי הנתון החשוב, מסך העושר הוא הבחירות שלנו.
מיומנויות נרכשות.
ממש ככה.
אוקיי.
ומה שאני מנסה, ואני מקווה שגם אני ושאר משפחתי מצליחים, ללמד את עצמנו וגם את הבת שלנו, לבחור, והיא מקבלת המון המון חיזוקים על הכן, וכל הזמן לראות את ה... להעיר את הכן כדי שלא תחפש את תשומת לב בלא.
כן. ואז מה היא מתרגלת? מה אתה מתרגל איתה?
כל ערב, לפעמים אומרים לי, אבא אתה חופר, אבל אנחנו מתרגלים הכרת תודה, וכל אחד מספר על משהו טוב שקרה לו היום בבית, או בעבודה, או בגן, ואנחנו מתחילים, ההורים, זה לא צפרו מה היה בגן, זה הרגע שהתרגשתי בו. היום, בבוקר, בדרך לפה, היא ככה סיפרה לי שהיא חוששת לעלות על גשר, כי מישהו אמר לה שמישהו לא דובר אמת, אז הוא נופל מהמים, והיא לא תמיד אומרת רק אמת, והיא דואגת שהיא תיפול מהגשר. ואז אמרתי לה, ככה מה שאמרתי לה, שהדאגות שלנו הרבה פעמים קשורות או לעבר, למשהו שעשינו, או לעתיד. ובואו שנסתכל רגע כרגע, הכל בסדר, עכשיו את באוטו עם אבא, אנחנו שומעים מוזיקה ונעים לנו, בואו נסתכל החוצה ונראה את הפרחים. ויש שיר כזה, של שרון, שאת מכירה אותו, של שרון בלוך היקרה, שאומר שמה שאני חושב משפיע לי על הלב. ואני מנסה ללמד את עצמי, וגם את נועם דרך זה שיש לנו יכולת לבחור את המחשבות שלנו, בכל רגע נתון, ולהסתכל על מה שיש, על הכן, להכיר תודה, ולא לתת למחשבות לבחור אותנו.
אפשר לומר שאחרי כל כך הרבה שנים שאתה עוסק בתחום הזה, זה כבר בתוך הצרוב, בתוך ה-DNA שלך, וחלק בלתי נפרד, אתה אפילו לא שם לב שאתה עושה את התרגולים ואת השימוש בשפה ובכלים?
לא.
אוקיי.
אני אגיד שאולי אני נופל לפחות בורות,
כן.
ואולי אני יוצא מהם קצת יותר מהר, אבל החיים מזמנים לכולנו כל הזמן אתגרים, וזה לא שהסנדלר הולך יחף, אבל הוא עסוק תוך כדי לתקן את הנעליים שלו.
כן.
ואני חושב שהדרך הכי טובה ללמוד משהו הוא ללמד אותו, ודרך זה שאני כל יום גם עוסק בהפצת התכנים האלה, אני מזכיר לעצמי,
כן.
אבל אני יכול להגיד באופן חד משמעי שהיום אני מאושר בצורה משמעותית הרבה יותר מלפני 10-20 שנה, והפתרונות באמת היו מעולמות האלה. ועברתי מסע של התפתחות אישית בכל מיני תחומים, והרבה מהכלים האלה, השליחות שלי בצורה הכי הכי עמוקה, היא לעזור לאנשים להפחית סבל ולהוסיף אושר לחייהם, מתוך הגילויים שאני אספתי גם בחיי וגם בלימודים שלי.
כן, זה מתחבר גם לתפיסה שלי, כי אני תמיד אומרת, אנשים מתוך כלים האלה של NLP שאני עוסקת איתם, שאני תמיד אומרת, החיים באמת מזמנים כל מיני אירועים. בסוף, הטריק הוא להנמיך את העוצמה, לקצר את טווח הזמן של הכאוסים והסערות.
לגמרי.
וזה מה שאתה אומר, אז זה מתחבר. אתה פיתחת בחצי שנה, בשנה האחרונה, משחק.
נכון.
שבעצם מביא מגרש אימונים לשפת האושר.
נכון, אז קודם כל זה לא רק אני לבד, יש פה שותפים, גם הצוות של פלוס, שזה דוקטור יובל צור, וקלית שפירה, וקרן שמר, בעזרה של, בעזרת האדיבה של טל מזור, שאת מכירה המשחקולוגית, וענת ואנה מחוץ לקופסה, פיתחנו משחק שנקרא למצוא את הפלוס. והמשחק מלמד בצורה חווייתית אנשים או אנשים בארגונים איך לפתור אתגרים יומיומיים מעולם העבודה בעזרת כלים מעולם הפסיכולוגיה החיובית. וזה נעשה תוך כדי משימות כיפיות. המטרה של המשחק היא לצבור פלוסים, פלוסים זה אנרגיה חיובית, ועושים את זה או בכך שפותרים דילמה בעזרת פתרונות חיוביים או בעזרת כל מיני משימות. משחק שלדעתי הוא ככה גם כיף להיות בו וגם יש בו עומק. והוא ממש ככה מתחיל עכשיו את דרכו בארגונים, וזה כיף גדול.
ומה עם הקהל הפרטי?
הקהל הפרטי, עוד לא פיתחנו את המשחק לקהל הפרטי, אני חושב שאולי בהמשך יהיה לו יישום, אבל אנחנו פה, הקהל הפרטי עובד,
כן.
והוא עובד חלקו בארגונים,
כן.
והתחלנו מתוך ארגונים, מתוך הבנה שצמחנו, כל הצוות, צמחנו בחקר ארגונים, בתור יועצים ארגוניים, ומתוך הבנה שיש לא מעט אי נחת בארגונים, ושם הבחירה שלנו. להשפיע כרגע.
ביצירה של משחק, ביצירה בעצם של כל מוצר, יש איזשהו שלבים שאתה עובר, כי בעצם אתה צריך עכשיו לאסוף את כל הצד הפן האקדמי והניסיוני שאספת במהלך השנים, ולשים אותו עכשיו על איזשהו לוח. מה היה האתגר ומה היה הדבר המגניב שקרה בתוך התהליך של הפיתוח משחק?
היו לא מעט אתגרים בשלב של הפיתוח. אני חושב שהפיתוח, איך לוקחים את העומק, גם המחקרי וגם הניסיוני, והופכים אותו גם עמוק וגם כליל וכיפי. כלומר, המשחק הוא גם צריך להיות פן וכליל ודינמי, אבל גם לכבד את העומק שיש בתפיסות האלה. וזה האתגר, איך יוצרים את הבלנס הזה, ככה לפעמים הרגשנו שזה כליל מדי, לפעמים הרגשנו שזה כבד מדי. אני חושב שזה היה האתגר הראשון, ואיך מביאים גם את כל העולמות, כי יש הרבה מאוד כלים, איך הם נפגשים ביחד, המשחק, ואני חושב שהיה לנו ניסיון, בצניות אני אגיד, די מוצלח לחבר שם משהו, גם המשחק עוד מתפתח, אנחנו לומדים אותו תוך כדי, אבל יאללה, בואו לשחק ותראו.
כן, זה נשמע מרתק, עם מה יוצאים משם?
קודם כל יוצאים עם חוויה, זו הזדמנות להכיר את האנשים שאתה רגיל לפגוש אותם, או שפגשת אותם לראשונה, דרך הצ'אט החיוביות. אתה לומד להיעזר, כי בכל אחד מהסבבים אתה מציג דילמה, או דילמה שלך שאתה הבאת, או דילמה מוטבת שאנחנו הכנו, ואתה נחשף להרבה מאוד פתרונות. ועצם זה שאתה מבין שאפשר להסתכל על האתגר שלך מכל מיני זוויות, כולן חיוביות, אבל מפתרונות שונים, אני חושב שזה חוויה, וקורה שם, קורה שם האנרגיה, ומשהו בזה מדבק, אנשים צחוקים, אנשים זזים, אנשים לומדים, ולומדים לומדים על בשרם דרך חוויה. הלמידה דרך חוויה היא תמיד תמיד משיגה הפלצות אחרות.
ברור, כמי שבא מעולם המשחק, אז אפשר צריך לומר גם ולהדגיש שבעצם המוח לא יודע להבדיל בין דמיון לבין מציאות. מבחינתו כשהוא משחק את המשחק, כל אדם בעצם הוא פוגש בדיפולט שלו, לא?
נכון, ואני גם חושב שהיום יום שלנו הוא באמת משחק. כן. אנחנו לוקחים את החיים שלנו לפעמים כל כך ברצינות, ואפשר להביא משחקיות גם לחיינו, הדבר הזה
מסכימה.
יכול להקליל ולעזור גם, ואולי אפילו בעיקר, בסיטואציות קשות.
כן. ואז המשחק הזה הוא בעצם, אפשר לשחק בו שוב ושוב, וכל פעם לשפר איזה מיומנות אחרת?
בוודאי שאפשר לשחק בו שוב ושוב, גם כי אתה כל פעם פוגש אנשים אחרים, גם כי האתגרים משתנים, וגם כי יש סל של פתרונות, יש מעל 80 פתרונות, אז אנחנו לא תמיד פוגשים את כולם. ואותו פתרון לדילמה אחרת, מייצר שיח אחר בתוך החדר. והמטרה של המשחק היא לעזור לאנשים לראות את הכן. דווקא מול האתגרים שרובנו הולכים לשלילי, למה לא אפשרי, ושאני מתייעץ באחרים שישר נותנים לי פתרון, איך אני יכול ללמוד להסתכל על סיטואציה דרך הכן. ואני חושב שיש שם ערך רב.
תגיד, ובחיים עצמם קוראים הרבה מצבים שהם לא. שהם לא מתאפשרים, שאנשים נשארים, לא רואים את כל שלל האפשרויות. ומבחינתם יש אפשרות אחת. אז איך המתודה הזאת של שפת העושר יכולה לעזור להם?
אני אחזור להתחלה בעניין של בחירה, ובחירה על האפשרות לבחור. אני חוזר איתך כי אני חושב שזה מצטמצם, מזדקק לדבר הזה. ורובנו עוד יותר במצבים קשים שאנחנו סגורים ומקובצים, מצטמצמת לנו אפשרויות הבחירה וגם מצטמצמת לנו החירות שלנו לבחור. והזיכרון שבכל רגע נתון, אני יכול לספר, אני הייתי מאושפז לפני שנה, אבל כנס כל הפרטי, הייתי מאושפז 17 יום, ואמרתי בשביל לשמור על השפיות שלי, אני מייצר לעצמי פרקטיקות של שמירה על הבריאות שלי, והחלטתי למשל שאני לא לובש את המדים של הבית חולים, הודעתי לכל הצוות ציודי, אני הולך עם הבגדים שלי. כל בוקר הייתי עושה לי את 7 minutes כזה תרגול, אחר כך מדיטציה. אני כל יום עשיתי לי יומן של הכרת תודה שאני עושה בדרך כלל בבית, עשיתי לי שם, וממש שמרתי על ה-well-being שלי בתוך סיטואציה שהייתה לי מאוד מאוד מורכבת, גם פיזית וגם מנתקת מהחיים ולהיות במקום שהוא לא... אז יש שם בחיר, אז לא שזה היה לי כיף, לא הפכתי את השבועיים האלה לחוויה, אבל ידעתי לשמור ולצאת ולפגוש חברים ולעשות שם פעולות מסוימות שישמרו על הרווחה שלי עד כמה שאפשר, גם בסיטואציה שמבחינתי הייתה קיצונית.
קיצור, מה שאתה אומר זה אימון ואימון משתלם.
אימון, כמו כל כן, כן, זה שריר ואפשר לפתח וכדאי לפתח את השריר. רובנו כל כך הרבה משקיעים בתזונה שאנחנו מכניסים לגוף ובפעילות הגופנית, אנחנו כמעט ולא ערים למה אנחנו מזינים את התודעה שלנו, וגם פה יש לנו בחירה לאיזה מזון תודעתי אנחנו מכניסים לגופנו ולראשנו.
לגמרי. תגיד, מה החזון שלך? פה תהיה בעוד 5 שנים.
אני... אולי טיפה פומפזי, ואני אגיד שאני מרגיש שאני כבר מקשים את החזון שלי, כי אני חושב שזה זכות גדולה. אני באמת מוכיר תודה על האפשרות לעזור לעוד אנשים ללמוד את הכלים האלה. אני מרגיש שהיה לי זכות, גם בזכות מאמץ, אבל גם הרבה בזכות דברים שגם קרו, ללמוד לבשרי ולחוות שיעורים חשובים וכלים חשובים, והשליחות שלי היא ממש ממש להפיץ את זה לאנשים ולעזור להם לחוות פחות סבל ויותר עושר. החזון, ככל שזה יגדל וייצא אולי ספר והמשחק יגיע לעוד מקומות בעולם, נוכל לעזור לאנשים בארגונים להיות מאושרים. זה כבר קורה.
טוב, וואו, תקשיב, מלא טיפים נתת על פנקס הכרת תודה ועל 7 דקות בוקר של מדיטציה, ולבחור באמת לראות את הדברים באור אחר ולתת פרשנות אחרת למציאות.
בקטנה, לא פרשנות אחרת, זה לראות את מה שיש שם אנחנו לא תמיד רואים. וזה במיקרו בחירות, זה לא בגדול איפה אני אלמד, אם אני אתחתן, זה הרבה יותר ברגעים הקטנים, שהחלפן כספים לקח לי עוד כמה שקלים, איך אני רואה את זה. שאני כרגע פוחד ממשהו, מה אני עושה, אני חושב ששם יכול לקרות השינוי, הרבה יותר מאשר בדברים הגדולים. עושר זה מיני 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 פרקטיקות יומיומיות.
וכמו בכל דבר, זה רוצים טוב, תעבדו בזה.
כן, תעבדו בזה עם חיוך. המילה עבודה היא לפעמים...
יותר יעיל ויותר מקדם, לחיות בצורה כזאת,
כן,
לא?
כן, כן, ממש, ממש, וזה, זה בקצה האצבעות, זה פשוט, פשוט זה לא תמיד קל.
נכון.
אבל זה פשוט בחלק ממה שאני אוהב בפסיכולוגיה חיובית, שהכלים שלה מאוד 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 פשוטים ונגישים לכולנו.
כן, זה באמת נגיש היום, ועכשיו שיש משחק, אז בכלל,
נכון.
אני חייבת לבוא לשחק בקרוב.
קדימה.
וואו, אני לא מבינה שנגמר לנו הזמן. תודה רבה, אורן, היה מרתק, רוצה לשמוע עוד.
באהבה גדולה, ותודה לך על האפשרות להפיץ את זה לעוד אנשים, וגם במקום המקסים הזה, שמעורר משהו בתוכי הנשמה.
כן, תודה, להתראות.
תודה.